שלום לכם, כאן ניצן ברגר ושידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת וישב. תמיד תהיתי, מה יוסף חשב לעצמו כשהחליט לספר את חלומותיו לאחיו? הרי ממילא די ברור שהם ישנאו אותו כבר בגלל קטונת הפסים שעשה לו אביו. מה הוא חשב לעצמו? האם הוא חשב שזה לא יפגע בהם עוד יותר? האם חשב שזה לא יגביר את השנאה? הרי ראינו שיש תחרותיות מובנית בין אחים. בעבר, כבר בספר בראשית, בין קין והבל, בין יעקב ועשיו. תחרות אולי סמויה בין יצחק וישמעאל. וממילא, אם התחרותיות הזאת קיימת, ואם אביו יעקב כבר עושה לו קטונת פסים, שמן הסתם מובילה לקנאה כלשהי ביוסף. מה חושב לעצמו יעקב כשהולך ומספר את חלומותיו לאחיו? ויתרה מכך, ניתן לשאול, איך ייתכן שיוסף מבדיל את עצמו משאר שבטי יה, משבטי ישראל? הרי האידיאל הוא יחד שבטי ישראל. אלא נראה לומר שהחלומות האלה שחולם יוסף, כפי שאנחנו יודעים בדיעבד, לא היו חלומות באספמיה. לא מדובר באפיזודה חולפת ולא דמיונות שווא בעלמה. היה בהם הרבה מן הנכונות, מן האמת, מן המציאות. וננסה להוכיח זאת. ההוכחה הראשונה היא שנאמר על יוסף שהוא נזיר אחיו, כך בשתי מקומות בתורה. ראשית בברכת יעקב לבניו בפרשת ויחי, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, וכן בברכת משה שבפרשת וזאת הברכה, תבוא אותה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. ואכן אונקלוס מתרגם גם בבראשית וגם בדברים את הביטוי נזיר אחיו, פרישה דאחוהי. פרוש מאחיו, מובדל. וכך גם המובן המקובל של נזיר, פרוש, שונה, אולי מורם מהשאר במידה מסוימת. ואם כן, כך התורה, כך יעקב וכך משה, וכך התורה כותבת על יוסף, שיש בו מידה מסוימת של פרישות מאחיו, נזיר אחיו. ההוכחה השנייה לאחיזה המציאותית, של חלומות יוסף היא העובדה שמיוסף יצאו שני שבטים. משני בניו של יוסף, אפרים ומנשה, יוצאים לא סתם שני בנים אלא שני שבטים, והם אלה שנמצאים בדרגת שאר האחים, בדרגת שאר השבטים. אם כן, משמע בחשבון מתמטי פשוט שיוסף שהוא אביהם אכן נמצא במדרגה אחת מעל שאר האחים, שרק נמצאים במדרגה של בניו, אפרים ומנשה. ההוכחה השלישית היא העניין של משיח בן יוסף. לא נאריך כרגע בפרטי משיח בן יוסף, וגם ברור שיש על נקודה זו קושי מהותי מזה שיש גם משיח בן דוד, אבל מהשוואה בין יהודה ליוסף, ברור מי עדיף. ישנה השוואה ברורה בין סיפור יוסף ואשת פוטיפר, שמופיע אצלנו בפרשה בפרק למתת, לבין סיפור יהודה ותמר, שמופיע אצלנו בפרשה פרק אחד קודם, בפרק למתחת. בשניהם, בשני הסיפורים, יש אישה שמשדלת לזנות, ובגד שמושאר אצל האישה. יוסף מצליח לעמוד בניסיון, ויהודה לא. זאת ועוד, התערבות השם בסיפורים רוצה לומר לנו משהו. אצל יהודה, ההתערבות האלוקית היחידה בסיפור היא המתת בניו של יהודה, כמו שכתוב על כל אחד מהם, וימיתהו השם. ואילו אצל יוסף, התערבות אלוקית חיובית הרבה יותר. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, כך בתחילת פרק למתת. אם כן, אם יש ליוסף תחרות בקדימה, אם מישהו מבין שאר האחים זה עם יהודה, וגם כאן ראינו לטובת מי הקף נוטה. וממילא רואים שיש משהו אמיתי ונכון בזה שיוסף מורם משאר האחים. אך עדיין נשאלת השאלה, או נשארת השאלה במקומה, למה לבוא ולומר להם את זה בפנים? נראה שהסיבה שיוסף מספר את חלומותיו לאחיו, היא מידת האמת שהייתה כל כך תבועה בו כירושה מיעקב אביו. כפי שכבר עמדנו מספר פעמים על כך, מופיע בהרבה מקומות שיעקב הוא מידת האמת. תיתן אמת ליעקב, כך הפסוק במיכה. ויוסף מופיע כבנו הישיר וכממשיך דרכו של יעקב, כך בפסוק השני של הפרשה, ואלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה וכולי וכולי, תולדות יעקב הם יוסף. אם יוסף מופיע כבנו הישיר וכממשיך דרכו של יעקב, מאוד סביר לומר שהוא יורש גם את תכונותיו, ובפרט את התכונה הכל כך תבועה והכל כך ייחודית של יעקב, שהיא מידת האמת, שבאמת כבר עמדנו עליה גם בפרשיות הקודמות. נראה מספר מקומות שבהם בולטת מידת האמת הזאת אצל יוסף, דווקא בדמותו של יוסף. מידת האמת בולטת ביוסף מאוד גם בסיפור עם אשת פוטיפר. סירובו המוחלט לחרוג מהתפקיד שהוטל עליו על ידי בעל הבית, והוא אומר שם, איננו גדול בבית הזה ממני, ורק אותך חסך ממני, ולכן אני לא יכול להרשות זאת לעצמי. סיפור נוסף שבו בולטת מידת האמת אצל יוסף, הוא המפגש המחודש עם האחים במצרים בפרשת מקץ. במפגש זה, למרות ניסיונותיו להסתיר מהאחים את עובדת היותו אחיהם, כי מרגלים אתם, הוא מנסה לומר להם, הוא לא מצליח לעמוד בכך, ונכנס כל פעם מחדש לחדר הצדדי כדי לבכות, עד הסיפור של הגביע שמותמן באמתחת בנימין, ולאחר הנאום של יהודה, יוסף פשוט לא יכול להתאפק, ומספר לאחיו את האמת. אם כן, מידת האמת הזאת היא שהביאה את יוסף לספר את חלומותיו לאחיו. זה טבוע בו כל כך עמוק שזה פשוט פורץ החוצה. הוא לא יכול לשמור בליבו את האמת הזאת, ולכן הוא בא ומספר לאחיו, אולי מתוך תמימות מסוימת של נער צעיר בן 17, את חלומותיו. והוא לא מעלה בדעתו שזה יגרום להגברת השנאה כלפיו, ולהמשך השתלשלות האירועים המוכרים, הרצון לאורגו ולבסוף מחירתו וכולי וכולי. ואכן, אביו, יעקב אבינו, שממנו מורש את האמת המפוארת הזאת, הוא שמר את הדבר, כדברי הפסוק. הוא, בניגוד לאחים, כנראה הבין שיש כאן מן האמת. והאמירה של אבו נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, השאלה התמיעה שבה בא יעקב אל יוסף, מתפרשת כבר על ידי רשי שיעקב רק נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאו הוא. רק נתכוון להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאו הוא. אבל הוא בעצמו, יעקב, הבין שיש כאן משהו מן האמת, ואם תעיינו ברשבם, תמצאו כיוון דומה. כאמור, זאת הסיבה לסיפור החלומות לאחים מצידו של יוסף. אלא שכידוע, הקדוש ברוך הוא המסובב את כל ההוויה, וברד"ק מופיע שכל זה היה מעת השם כדי לגרום לירידתם של ישראל מצרימה, ובעתיד להגשמת ההבטחות שהובטחו לאברהם בברית בין הבתרים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ממילא ברד"ק מובאת סיבה שונה לגמרי. למה יוסף סיפר את החלומות לאחים? ככה הקדוש ברוך הוא מסובב את האירועים, כדי ש... ירדו, הוא יגיע למצרים, וירדו אחים למצרים, ולקיים את מה שהובטח כבר לאברהם בברית מן הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כך רד"ק. אבל הסיבה שאנחנו הצענו כאן היא שיש בחלומותיו של יוסף מן האמת, ויוסף הוא איש אמת כמורשה מאביו, והוא לא עוצר בעצמו, הוא מספר. וגם אביו מבין ומפנים את הדבר הזה. כעת אני שמח להזמין את הרב משה ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר ציון, שייתן שיחה קצרה בפרשת השבוע. בבקשה.
פרשת וישב, אותה נקרא שבת, מתחילה סיפור השתלשלות בניו של יעקב, מעת שיעקב חזר ארצה והתבסס, ישב עצמו מגורי אביו, ועד בסוף הספר, כאשר יוסף מת במצרים, ונקבר שם, ויעקב עולה להיקבר חזרה במת המכפלה. לאורך כל החצי השני של הספר, נמצא רצף עלילתי רציף, שאינו מופסק, הסיפור מתחיל ומתקדם, בהתחלה בקו ישר אחד, כאשר יוסף נמצא יחד עם אחיו, אחיו מתקיים, מתפצל לשני קווים, זה של יוסף במצרים, וזה של אחיו בארץ, שהולכים ונפגשים, והסיבור מתחבר. פרק אחד, מכל הפרשיות הללו, חורג המתכונת הזאת, מספר סיפור אחר, שאינו קשור, כי הוא זה, סיפור יוסף ואחי. וזהו כמובן פרק למתחת, פרשת יהודה ותמר, שאותה נקרא השבת. השאלה מתבקשת, מדוע הפרק הזה מופיע, איכן שמופיע, ולמה אחרות, מדוע הוא מפריע לרצף העלילתי של סיפורו של יוסף. יוסף נמכר בסוף פרק למתזיין, אנחנו רואים אותו עוזב שם את הארץ, לאחר מכן, מתחת פרק למתת, הוא מגיע למצרים, חירות פרק למתחת אמור לחסות את הכמה ימים של המסע על הגמלים למצרים, ובאמצע מוסד בסיפור שלם של יהודה ותמר. סיפור כאמור מפסיק ופוגע ברצף סיפורו של יוסף, היינו מצפים והמדנים מוכרו אותו על מצרים, לפוטיפר, סיפור שר הטבחים, ומיד לאחר מכן ויוסף ועד מצרימה, והקנה פוטיפר, סוס פוסר טבחים. אבל כאמור ביניהם מופיעים 30 פסוקים שסיפור יהודה ותמר. ומילה מתבקש השאלה מדוע כאמור להפסיק, נוכל לחדד זאת אם נוסיף שפי פרשנים לא מבוטלים, כגון אבן עזרא ואחרים, סיפור יהודה ותמר התרחש כרונולוגית לאחר מכן. לא בית הזאת, אלא בהמשך, וממילא הוא אפילו לא בכלל כרונולוגית מהווה רצף. לא לוגית ולא כרונולוגית. מעט לנו שאלה זו, נוכל להציע כמה כיוונים. נציין אחד מהם ולא נטפל בו, ולאחר מכן נעבור לתשובה שנייה. ניתן לומר שהצוות הסיפור כסיפור של יוסף ואחיו הינו מוטה. מדובר בסיפור בית יעקב, כאשר ביתו של יעקב כולל אחים מאחים שונים. תראה מזאת, אפשר לחלק את תקופתו של יעקב לחייו בארץ, לחיי משפחתו בארץ, ולחייהם בגלות. פרק למד זין מתאר את יעקב יושב בארץ מגורי אביו, כשהוא חי בארץ, מתקיים בה, מנהל בת משפחתו. מפרק למדת ואילך, ויוסף הורד מצרימה, עזבנו את ארץ ישראל, עברנו לגלות, לא רק גלות פיזית, גם מבחינת ההתנהלות. יוסף נתון לחסדם של אחרים, בוודאי ובוודאי כשהוא בית פוטיפר, וגם בהמשך כשהוא משנה למלך, הוא עדיין כפוף לרצונותיו וגחמותיו של פרעה, כפי שניתן לראות היטב בסוף הספר. מחירות מפרק למתת ואילך, כולם נמצאים במדת תלות, במדת נחיתות, בין אם זה יוסף, בין אם זה אחיו, ואנחנו נמצאים בעצם בעולם של גלות. לעומת זאת, סיפורו של יהודה, בפרק למד ח', משלים את עולם ארץ ישראל, את העולם של בני יעקב בארץ, יהודה גם נמצא פיזית בארץ כמובן, וגם מתנהל מתוך כוח, עוצמה, סוברניות, ואינו מתנהל כרע שמדבר תחנונים. ממילא, תואר רצתה לסיים סיפור חיי יעקב ובניו בארץ בטרם הגלות, ולכן שמה פה את סיפורו של יהודה כמשקף את חייהם בארץ, ורק לאחר מכן עברה או העבירה את המסך מארץ ישראל למצרים. תנא זו ניתנת להיטען, אבל בהמשך דברינו נציע פה הצעה שנייה. וזו שסיפור של יהודה איננו מסיים שלב אחד, וסיפור של יוסף פותח בשלב שני, אלא ששני הסיפורים משולבים זה בזה, שמדובר מחה ספרותית בעלילת משנה, שבה העלילה המשנית לא רק שהיא מעניינת בפני עצמה, היא גם שופכת אור ופרספקטיבה על העלילה הראשית. ושאם כך ניגש כרגע לנתח את סיפור יהודה ותמר, על מנת לראות מה יוכל למדנו על סיפור יהודה ויוסף. סיפור שיהודה ותמר, סיפור מחריד. סיפור קשה ביותר, מהקשים ביותר בחומש, אם לא בתנך כולו. וזאת לא בגלל הבעיה המינית, לא בגלל הפקירות המינית, אלא בגלל הניצול של האדם את זולתו. בית יהודה לאורך הדרך מתאפיין שם, תזלזול בצרכים של אחרים, ראיית האחר כאובייקט, אני רואה לשרת אותי, לא ראייתו כבשר ודם כמוני, שדמי אינו סומק מדמו, וצרכיו הנפשיים אינם טובים יותר מצרכיו, אלא כאובייקט, אני רואה לשרתני. זה מתחיל כמובן מבניו של יהודה, שיהודים שלהם יעזרע, שמשתמשים בתמר כאובייקט מיני, אינם מביאים את רצונה, ובה נשכח, יש על רצון כן ואז להיות אימא, היא מעוניינת בהולדה, ולעומת זאת, אל ועונן מעוניינים בהנאה, ללא מחויבות, הם רוצים להנות מן האקט המיני, מבלי להיות מוכנים לשלם את המחויבות הנלווית, דש בפנים וזורה בחוץ, הנאה שלי, האחריות אינה שלי, יתרה מזאת, אותה אחריות והורות שתמר כל כך כמהה אליו, שמעוניינת בו כאישה המעוניינת להגשים את אימותה, הם אינם מוכנים לתת לה. לאחר מכן, לא רק אהו ואונה מתנהלים בצורה כזאת, אלא גם יהודה עצמו, כאשר יהודה בא ואומר, שחכי עד יגדל של הבני, לוקח אישה בשנות הנעורים, בשנות הפוריות, הוא מעגן אותה. לשם מה? לשם צרכיו. כל מה שחרר אותה שתלכת דרכה, כל מה קבלת הסכמתה, הוא כופה עליה להמתין ולחכות על מנה בית אביך, במצב בלתי אפשרי, שאין הגבר לחיות איתו, שאין יכולת להוליד, וכל זה קורה נגד עיניו רק את טובתו שלו, את טובת משפחתו, ואיננו רואה את טובתה, איננו חש את מצוקתה, ומחירות, יש פה חיסרון רציני באהבת הרע, יותר נכון, בתפיסת הרע כאדם, כסובייקט, כאיש או אישה, עם צרכים נפשיים, ערכיים, מוכניים, כל כולם נועדו לשרת אך ורק אותו ואת משפחתו. וכל זאת אפילו נניח שהוא אכן תכנן לתת את שאלה, ולא לקבל את הצעתו מחליקת הלכת של רשי, שהוא אפילו מעולם לא חלם ששאלת להתחתן איתו. שאז כמובן האשמה מוסרית כבדה כפל כפלאי. כל פנים, יהודה מאגן אותה ומתעלם מצרכיה הנפשיים לטובתו ולטובת משפחתו. ואז מגיע סיפור גזיזת הצום והקדשה בניהם על הדרך. יהודה הולך פוגש את תמר עם הדרך, ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה, ויתר על הדרך, ומעבור נעבור אלייך, כי לא ידעתי כלתו היא, ותאמר תיתן לי כי תבוא אליי, ויום אנוכי אשר גדיתי מהצאן, ותאמר תיתן לי עוון עד שלחך, ויום מה עוון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לבוא אליה ותהר לו, ותק ומתך ותעשה ציפה מעליה, ותיבש בגדיה מנותה. יש כאן פער עצום בין תמר ליהודה. תמר מתלבשת כי היא רוצה לפגוש את יהודה ולהביא לו היכן הוא עומד ואת משמעות מעשיו. היא מכסה את פניה. היא אינה מופיעה פעם כאדם, כסובייקט אלא כזונה. דהיינו, כאובייקט. כאחת שנותנת הכל תמורת כסף. ואין לחלילת האחר כאובייקט יותר מאשר הליכה לזונה, שמערכת היחסים האינטימית ביותר הופכת להיות סחירות. ואז היא שואלת אותו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? מה אתה מציע לי? ותשובתו, גדי עזים, הוא ישלח לך חפץ, בעל ערך, ותחל צ'ק שמן. לעומת זאת, היא רוצה עירבון, וכאן יהודה מבין איזה עירבון היא רוצה, היא פחדת שהוא יברח, לא יש שם את החוב, היא לא תקבל את התמורה הכספית המגיעה לה, אז הוא מסכים לתת ערבון. ולא כמה שהיא רוצה. היא רוצה לראות אותו כאדם, שיחשף כאדם, שיודע כאדם, ואומרת, תן לי חפץ אישי, חותמך ופתילך ומתך, תן לי משהו שמתן משהו אישי. יהודה לא מבין זאת. הוא סומה לרצונה, הוא חושב ומבין שכל מה שהיא מעוניינת זה כמו עירבון כספי, משהו שיבטיח את החזר החוב, וממנו מגיע הביתה והולך לפרוט החוב. וישאל בן שם מקומה לאמור, היה קדשה בעיניים על הדרך, ויאמרו, לא הייתה בזה קדשה, ואמת זה נכון, מעולם לא הייתה שם קדשה. תמר לא הלכה כקדשה, היא לא הלכה כזונה שמחפשת פרנסה, היא לא הלכה כאישה שמחפשת הנאה מינית, היא הלכה כאישה שרוצה לאתגר את יהודה כאדם, להביא את יהודה להכיר במחויבותו לזולת. וממילא מעולם הייתה קדשה, הייתה אישה ששואפת להכרה והיכרות. יהודה לא תופס זאת. ממילא, מה הוא אומר? תיקח לה פנייה לבוז, לא יהיה טוב למעמדו כשליט, לא יהיה טוב למוניטין העסקי שלו, לא יהיה כבוד משפחתו שלא שילם חובות, אז תיקח לפן יהיה לבוז, אנחנו נהיה לבוז. אין הוא דואג עליה, אין הוא שואל את עצמו איפה חפצה אישיים, מי זאת האישה שמסתובבת כרגע עם חפץ אישי משלי, שהיא מעדיפה חפץ אישי על פני גדי עזים שמן, אבל כספי, מי אותה אישה מעניינת? מי אותה אישה שרוצה לוותר פרנסתה ולהיות עם חפצי האישי? כמובן יהודה בשלב הזה אינו בשל, אינו מבין זאת, וכאשר נאמר לו שתמר הרי לזנונים, רק בדרך כלל הוא מפרש זאת, בדרך שחיפשה נאה, ללא מחויבות, לא שמע אמונים, והוא רוצה לשרוף אותה, על מנת לשמור על כבוד משפחתו. ממילא מתרחשת שמה החשיפה הגדולה כאשר נפגשים שם, ותמר אומרת לה, הכן עמך לא מפתילי ומתה אלו. היא באה אליו, תכיר כאדם, תכיר כאיש שעולמו הוא עולם של זולת, יש פה משהו אישי, תכיר בי כאישה, כאדם, כתמר, לא כחפץ, לא כמשועבדת, לא כשפחה, את הכיר בי כאמור כאדם, לאיש ששאלו אנוכי הרה. ותום מהקרנה, ויקר יהודה, וכאן גדולתו של יהודה. בנקודה הזאת נופל הסימון, הוא מבין את הטעות שבדרכיו עד עכשיו, הוא מבין שבעצם כל התנהלותו לאורך הדרך לא הייתה נכונה, שהוא יתייחס לאחר כמו כאובייקט לניצול, והוא יתייחס לאחר כאל אדם הראוי להערכה והוקרה כסובייקט, לא אני ואתה, אלא חפץ לניצול. גדי העזים, הצ'ק, הכסף, התמורה, הכבוד המדומה, עמדו מעל להכרה באדם כאדם. זו הטעות, והקרנה מבלי הצעיף בפנים המגולות תכיר בי כאדם שרוצה יחס אישי. וכאן יהודה מכיר, ובזו גדלותו, שהוא פתאום מוכן לוותר על ההשפלה שאתה בעקבותיו, על הפרסה שדובר בה, על כל הביזיון שיצרו מכך, אבל אותו רגע הוא פתאום מבין שדובר באדם, נגיע עולם חדש, שמחות יחסים עמוקות של מחויבות, מחות יחסים הללו הם אלו שחסו לו עד עכשיו, ובנקודה זאת הוא מקבל אותם. וכאן נעבור, אחרי תוך הקצר הזה של סיפור יהודה ותמר, נחזור ליהודה ויוסף. בית המחירה, יהודה ממלא מה שפניו נראה כתפקיד חיובי. ראובן ואחים מוצאים להרוג את יוסף, שני אחים אחרים, לכו ונהרגם, נשחרר באחד הבורות, ומלכה למותיו. ראובן אומר, נזרוק אותו לבור. יהודה בא ואומר, מה בצע? בוא נמכור אותו. על פניו התקדמות. יוסף לא יישא בבור, לא יהרג בבור, ודאי שלקחו אותו נפש, הוא יוכל להגיע לרמת חיים זו אחרת, בתור עבד, נפשו תנצל. על פניו הצעתו של יהודה טובה יותר משל אחיו. ואומנם כן, בנקודה אחת, הצעתו לוקה ביתר בחסר. האדם הפוגע בנפש חברו, מתוך קינה, מתוך תחרות, מכיר בו כאדם. הפך, הקינה נובעת מכך שיודע שמדובר באדם רציני, באדם שאוה אותו כתחרות עמו, ומתוך התחרות, מתוך אנושיותו, הוא מעוניין לפגוע בו. זו כמובן שחיתות מוסרית, כמובן שפיכות דמים חמור ביותר, אבל שפיכות דמים מעיד על כבוד הזולת כאדם רציני. האחים מקנים ביוסף, רוצים לפגוע בו, כי הם מכירים בו, כאדם בעל עוצמות. לעומתו, המוכר את חברו, תחזב כאובייקט, חסר חשיבות. מה בצע? איזה רווח? הזולת נועד לרווח שלי. הוא איננו נועד, הוא לא בתחרות, הוא לא שווה כמוני. אני הסובייקט, הוא רק האובייקט. אין משמעות לזולת מעבר לעובדה שהוא שרת אותי. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, מיד על חברה רקובה, כי היא לא נותנת הכרה לזולת כאדם. הכך המדים קוראים בהפטרה, וזה כשנו של יהודה בפרשה. יהודה רואה את יוסף כנתון למחירה, כעוד אובייקט, בכסף צדיק. ולכן, כמה סמלית, היא שחיטת סיר העזים לאחר מכן. אם האדם נתפס כאובייקט, אז גם שיש לך ציר עזים. האחים מוצאים להרוג את יוסף האדם. לא למכור את יוסף האובייקט, רק לקחת ציר עזים, עוד אובייקט, וישמש בדם הזה. הם מוצאים דמו של האח. לא דם השעיר, ולא כספו של האח. יהודה בנקודה הזאת, לוקה בחסר, אף לעומת אחיו. וחזל ביטו זאת היטב, כאשר ישבו בין הקרן על מי החותן הפתילים, להקרן הקטונת בנך. יהודה לוקה באותה נקודה לאורך הדרך. אותה אווירה שאפשרה לו לפגוע בתמר, אותה אווירה ששרתה בביתו עם אהו ועונן, היא אותה אווירה שבעצם נובעת במחירת יוסף. כל זו מבנגדה ליוסף. יוסף נמוכיח את אחיו, אבל תוכיחה איננו ואחר חוסר התייחסות. זה בתחרות עימם, כמו גם תחרות, זו סוג של התייחסות. ובעיקר בסיפור של פוטיפר, יוסף נמצא שם, מקריב את כל עולמו עבור הזולת. הניסיון של אשת פוטיפר איננו רק ניסיון מיני, הרבה יותר מזה. יוסף אדם אמביציות עצומות, שנמק, אפשר לומר בכלא, או לא בכלא, אלא נמק בעולם העבדות המצרית, שמי יודע אם טוב, חיים או מוות שם, נמק באותו עולם, הוא מתחיל דעת להתקדם, עם כל האמביציות העצומות שיש לו. פתאום נקראת בדרכו סולם עצום לצאת ממנו. אשת הגביר, אשת השר, יוכל דרכה למצוא סולם להיחלץ ממועקתו ולהגשים את האמביציות שלו. ואם לא, יגיע לכלא המצרי ולשכחון ועבדון הנצח. אותו אדם מלא אמביציות, שבעצם רואה פה פתח מילוט אחרון, להגשים את חלומותיו, מוותר עליהם, כי איך יעשה את הרעה הגדולה הזאת, ויפגע באדם שתן בו אימון. למרות המחיר העצום שעומד לשלם, הוא אינו מוכן לבגוד באדם שתן בו אימון. הפך הגמור מיהודה. מנקודה זאת, ההנגדה של יוסף יהודה מגיעה לשיאה. יוסף המייצג את האימון, ואת הקרבה למען הזולת, ומעט יהודה המשדר את ניצול הזולת וחוסר הנכונות להכיר בו. עד אותו רגע שתמר מאמתת אותו. כמו זה הרקע. בהמשך, וזה כבר נושא לשיחה אחרת, כמובן יתהפכו היוצרות. יהודה יעשה תשובה, לאורך הפרשיות הבאות, יהודה ילך ויתקן את דרכיו, ורגע השיא הגדול יהיה כאשר יהודה עמוד לפני יוסף, אותו יוסף שהוא מכר אותו כמזוג נעליים, ויציע מסירות נפש, נקריב את עתידו ואת חייו, למען אח אחר, שלא עשה את המוטל עליו, ומחירות, הקרבתו של יהודה, ונכונותו למסור את נפשו עבור בנימין, זה לא רק שאלה של בני אלעם ובני רחל, זה אדם שנמצא את הזולת, ולמד מתמר, את המסר, שהקריב למען הזולת, מופיע במלוא גדלותו כאשר הוא מוכן להקריב את עצמו למען זולתו. בזה הוא מתקן את החטא שבתחילת הסיפור הזה, ועומד לפני יוסף ומקריב את נפשו למען בנימין, ובכך זוכה לגדלות ולמלוכה.
תודה רבה לרב משה ליכטנשטיין. אנחנו קוראים בתחילת הפרשה, בעת סיפור מכירת יוסף, את הצעתו של יהודה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחיו. המדרש והמפרשים נבוכו בשאלה, מה ראו אחי יוסף לפשע כה חמור של מכירת אחיהם לעבדות רק בגלל קנאה? מעשה שאפילו קל שבקלים מן השוק לא ראוי שיעשה. גם בעלי התוספות, גם הספורנו ועוד מפרשים, מציעים לכך בעיקר שני פתרונות. האחד הוא שיוסף נידון כרודף. מכיוון שמסופר שהוא הביא את דיבתם של האחים רעה אל אביהם, הוא היה עלול לגרום לכך שאביהם ידחה אותם מנחלת השם ומקדושת ישראל, כדרך שנדחו ישמעאל ועשיו בדורות הקודמים, וממילא כידוע דינו של רודף הוא שיש להיפטר ממנו בכל דרך אפשרית. התירוץ השני שמובא שם הוא שיוסף נידון כעובד עבודה זרה בשל דבריו, והנה השמש והירח ו11 כוכבים משתחווים לי, מי שסבור שצבא השמיים עשוי להשתחוות לו כבר עשה עצמו לאלוה. ובמקום להורגו מחרו רחב לעבד. בכך הוא חשוב כמת. כן? עבד הרי הוא חשוב כמת. אלא שסוף כל סוף, אחרי כל התירוצים היפים והמפולפלים האלה, יש לטעות מדוע אין בתורה, בפשט הכתובים, זכר ללימוד הזכות הזאת. והתורה מציגה את האחים כגונבי נפשות של ממש, ובכלל לא כמבצעי גזר דין. דרכם של בני אדם, שמניעים תיאורים מצד אחד, וכוחות היצר מצד שני, משמשים בנו בערבוביה. מאוד קשה למצוא אדם שמניעיו תיאורים לגמרי, ואין בו נגיעות אישיות. מהצד השני, ודאי קשה גם להניח שאישים כאחי יוסף, כפי שקראנו להם בתחילת התוכנית, כשבטי יח, יפעלו כחבר הבריונים חסרי מצפון, וללא כל צידוק למעשיהם. לכן צדקו המפרשים שחיפשו צידוק למעשה האחים לפחות בעיני עצמם. אבל התורה מתעלמת לחלוטין מכל אידיאולוגיה עשויה לזכות את האחים. כנראה משום שהיא רואה בכסות עיניים והוראת היתר. וניתן אולי לומר שתי סיבות לכך שהתורה מתעלמת מהצידוק האידיאולוגי הזה, שיש לאחים למעשיהם. הסיבה האחת היא ההלכה שסנהדרין הדנה דיני נפשות חייבת לשב בתענית ביום שהם גוזרים את דינו של החוטא. כך מפורש מסכת סנהדרין. והמסר הוא שללא תחושת הצער והאמפתיה וההזדהות עם הנידון, הדין לא יכול להיות דין אמת. האחים שבהמשך יתארו את רגעי המחירה שראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, ברגע שיוסף מושלח לבור עושים דבר אחר לגמרי, וישבו לאכול לחם. ודינה של סנהדרין כזו שיכולים לשבת לאכול לחם ברגע שהנידון, במקרה הזה אח שלהם יושב מושלח בבור, לא יכול להיות דין אמת. עד כדי כך שמדרש תנחומה אומר בקיצוניות, אין דין שקר כמחירת אחיכם. והסיבה השנייה היא שההלכה מלמדת אותנו גם שהנוטל שכר לדון דיניו בטלים. כך, שתי הלכות מהלכות דיינים, שצריך לשבת בתענית אם דנים מישהו למיטה, ושהנוטל שכר לדון דיניו בטלים. המסר כמובן על השופטים להיות נקיים מכל רבב או מאינטרסים. אבל כידוע זה לא מתקיים כאן. האחים מקבלים כסף. בית דינם הזה, במרכאות כפולות ומכופלות של האחים, מוכרים את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. וברגע שמוכרים בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, כלשונו היפה והפיוטית של הנביא עמוס, האחים רומסים כל צדק אפשרי במחירתו. ולכן נראה שהתורה לא מספרת לנו את הטיעונים האידיאולוגיים שיכולים להיות קיימים ושהובאו על ידי המפרשים שהזכרנו בהתחלה למחירתו של יוסף. ממילא כל זכות שנוכל ללמד על האחים מתוך הכתובים יכולה להיות רק בתשובת המשקל שעשו על חטאם, כפי שנלמד עוד בהמשך פרשיות ספר בראשית, ובייסורים שקיבלו עליהם באהבה בעקבות מחירת אחיהם, ונזכה שגם אבונינו וחטאינו יחופרו בזכות תשובה שלמה. תודה רבה ושבת שלום.